צילי פון פה קצת את התנהגותו של יוסף, או אחד מצדדי ההתנהגות, ההנהגה של יוסף מול אשת פוטיפר. אירוע של כל הדעות הוא אירוע חריג ולא פשוט, כן, שעמיד את יוסף בניסיון כביר, בהתחשב בעובדה שיוסף הוא בא מסתרה די יופי, מסלסל בשערו, משמש בעיניו, שיהיה נראה יפה, כידוע. מה שאומרים חז"ל, והוא נער את בני בלהה, ממשמש בעיניו ומסלסל בשערו, שיהיה נראה יפה. ונראה באמת שהניסיונות של יוסף, או חלקם, הוא ניסיונות שנוגעים לסוגיית היופי ובכלל שמירת היסוד, או ברית היסוד, מה שנקרא. הוא מגיע בזה להישגים מופלאים אמנם, אבל אנחנו פה ונעסוק כרגע בחוליה יותר רגישה של ההתנסויות של יוסף, של ההתנסות של יוסף בתחום הזה, כאשר אשת פוטיפר מבחינה בו כפוטנציאל לשיבוח הגזע. אשת פוטיפר ראתה באסטרולוגין שלה, בעבודה זרה שלה, את מה שראתה, וציפתה שיוסף ייקח אותה. יוסף ייקח אותה, והיא תזכה שיהיה לה איזה חיבור לאברהם אבינו. כן? כך אמרו חז"ל במפורש, תמר ואשת פוטיפר לשם שמיים נתכוונו. כן? גם תמר התכוונה לשם שמיים. היא ציפתה שבאמת, גם אשת פוטיפר, כן? היא כיוונה בזה לשם שמיים, היא רצה להידבק בזרעו של אברהם אבינו, ודרך יוסף אפשר לעשות את זה, למה לא? כן? סך הכל כוונתה הייתה טובה. מכל מקום, הרצון של אשת פוטיפר הוא רצון יפה, אבל היא מבקשת לבטא אותו, להגשים אותו בפועל, בשעה ש, כן, לרגלינו יש פה סוגיה מוסרית מסובכת מאוד, כמו שיוסף עצמו אומר, כן, איך אעשה הרעה הגדולה הזו וחטאתי לאלוקים? הכל טוב יפה גברת, אבל את אישה נשואה. את אישה נשואה. והדבר הוא בלתי אפשרי, כלומר, עומד לפני יוסף בעצם סוגיה. זה לא שיוסף לא ידע, כן? או זה לא שיוסף היה מתנגד, אולי אפילו לשאת אותה, כמו שבסופו של דבר הוא נשא את ביתה, כידוע. כן? הוא בסוף ניסה לאוסנת, כן? שהיא ביתה של אשת פוטיפר. כן? אבל בעיתוי הזה, מה? מה? אוסנת בת פוטיפרה, בכל אופן, כן? לפחות זה מה שאנחנו רואים כתוב בפשט. על פי הפשט אנחנו מדברים כרגע, נכון? אני אומר חס ושלום, אני לא בא לבטל שום, אין קוצו של יוד של הדרש, אבל לפי הפשט. אז יש מקום לזה, אבל בעיתוי הזה, בעיתוי הרגיש הזה, שיש פה סוגיה מוסרית, זה, יוסף למעשה מכריע שלא לעשות זה. והייתי רק רוצה לקרוא את הפסוק שעליו מדבר פה השם ישמואל, עליו אנחנו נדון היום. ויהיה אחר הדברים האלה, כך כתוב בפרק למדת, פסוק ו', פסוק ז', ויהיה אחר הדברים האלה ותישא אשת אדוניו את עיניה אל יוסף. ותאמר, שכבה אימי. אגב, שימו לב, כתוב ותישא עיניה, אתם זוכרים איפה כתוב וישא עיניו? אברהם אבינו. והנה שלושה אנשים. נשיאת העיניים זה להגביה את העיניים מעל המבט השטחי. זה מה שיש פה רמז שהיא נשאה עיניה כדי להתבונן ברווח הרוחני שיצא לה מזיווגה עם יוסף. אין פה רק איזשהו ניסיון לפתות אותו למעשה הרעיות זול וגופני, אלא יש פה נשיאת עיניים. כלומר, היא רואה את הנולד, יש פה חשבון עמוק מרחיק לכת מצידה. אני אומר את זה לשבחה של אשת פוטיפר, וכבר אמרנו את זה בהתחלה. רק אמרנו, למרות שהיא כיוונה לשם שמיים, בסופו של דבר היא קלקלה, כי היא לא ידעה איך את הרצון הקדוש שלה להוציא לפועל בצורה מוסרית. וראינו מה שהיא עשתה, היא הפלילה אותו, והשימה אותו, ובגללה הוא נכנס לכלא. איזה ביזיון, איזה עוגמת נפש היא גרמה לו. הרצון שלו הוא קדוש, אבל הביצוע על הפנים, מה שאין כן בתמר, הרצון שלו הוא קדוש, לזכות לזרע, כן? להסתופף בצילם של ישראל, לזכות לזרע קודש, להזדווג עם יהודה, אבל כאשר יש לה תאומים ממנו, היא לא אומרת במפורש שהיא יערה מיהודה, היא מוכנה לשלם את המחיר הנורא של מיטת שלוש נפשות. היא ושתי התאומים, ובלבד לא להלבין פני הזולת ברבים, כמו שרש"י אומר לנו פרשה הזו. אנחנו רואים את ההבדל בין תמר לבין אשת פוטיפר בדבר הזה. כן? אבל בכל אופן, אנחנו רואים כאן ותיסה עיניה. נשיאת העיניים זה לא מבט, כן, מחזר פשוט, אלא יש פה נשיאת עיניים והתבוננות לפני ולפני למשמעות הקשר שהיא רוצה לקונן עם יוסף. כמו שאמרנו, זה לזכותה יאמר. ותיסה אשת אדוניו את עיניה אל יוסף, ותאמר, שכבה עמי. שכבה עמי רק איתי. אתה ואני. בעולם הזה ובעולם הבא. אז הוא מסרב. לא שמע לה. נשכב אצלה להיות אימה. לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. הוא שולל את שני הדברים שהיא מבקשת. היא מבקשת קשר עם יוסף. בעולם הזה, כזוג, ובעולם הבא, כנשמות. שחוזרות למעמדן הראשוני, נשמה אחת. בשתי עולמות, בעולם העבודה והעמל, היא רוצה להיות איתו, והיא רוצה להיות איתו בעולם השכר. אנחנו רואים פה עד כמה הדבר הזה עמוק. כן? לא סתם. אחרי זה, בעקבות זה חזל אומרים שראתה ביצטור לגין שלה. כן? חזל אומרים לנו באיזה אופנים היא בעצם ביררה לעצמה את שייכותה ליוסף. נכון, אבל זה רמוז פה בתוך הפסוק. כן? אל יוסף, ותאמר שכבה עמי, וימאן. כן? וימאן. איפה השלשלת? מעניין? מעניין? אתם יודעים, יש פה שלשלת בקריאת התא, כן? וימאן, כן? זה הטעם. מעניין שפה השלשלת לא מופיע. אין לכם לאף אחד חומש לידו? יש לי מישהו חומש? יש שם את השלשלת? מאוד מוזר שאין פה את השלשלת. יש פה את הפסיק, זה הקו שמחלק בין וימאן לבין ויומר. מה? יש שלשלת? יש שלשלת שם. מאוד מוזר. זה קורן. מדוע לא קורן אורו? אוי. אני לא רואה טוב? מה? אין פה שלשלת. טוב, אני לא רואה פה. יש שלשלת פה. שימו לב, בטעמי התורה יש פה שלשלת. כן? והקוראים בתורה מדקדקים, כן? בדרך כלל פה משתאים, לפחות שלוש, כן? כן? האמא, כן? שלשלים. משלשלים יפה את המילה הזו. ואימאן, אחרי ואימאן יש פסיק. אתם רואים? יש דלת. כן? יש קו בין ואימאן לבין ויומר. יש פה הפסק בין המיעון לבין האמירה. כן? זה תגובתו של יוסף. כן? אנחנו רוצים לראות שתגובתו של יוסף תהיה נחרצת ללאו. אם התגובה יש בה היסוס, יש בה פיקפוק, אין בה ודאות, זה כבר כישלון מצידו של יוסף. כן? מדקדקים עם צדיקים כחוט השערה, כן? אבל יש פה מיעון, יש פה טעם, יש פה את השלשלת, יש פה את הקו אחרי וימאן זה הפסיק, ואחרי זה יש ויומר. כן? אז יש פה מיעון ויש פה אמירה. מה ההבדל בין מיעון ואמירה? ההבדל הוא ברור. מה ההבדל בין מיעון ואמירה? המיעון, מיעון חד משמעי. האמירה זה כבר סוג של הסבר, נכון? אז תחליט, אתה ממען או אתה אומר?
זה
סותר. בסדר, אתה כבר לוקח אותנו קדימה. אבל אני רק רוצה שנבחין לתתה. לתתה לא ניתן את התשובה על זה, אם כי שאלתי, אבל בעיקר שנרגיש פה באמת, כן, בדרמה שמתחוללת בתוך הטעמים פה. גם שתי תיבות, וימען ויומר שהם, נכון, הם לא סותרות, אבל לכאורה, מיעון זה משהו שהוא מעל טעם ודעת, ואמירה זה כבר כניסה לנימוק, להנמקה שכלית, נכון? בכל אופן, יש הפסק בין המיעון והאמירה. וימאן פסיק ויומר אל אשת אדוניו, אתם רואים? מה כתוב מדגיש? לא כתוב וימאן ויומר אליה, כן? אלא וימאן ויומר אל אשת אדוניו. זאת אומרת שהמיעון זה מקצת זה שהיא... אשת אדוניו, אתם רואים? וימאן ויומר אשת אדוניו. מה? מה זה? כן. ויומר אשת אדוניו. אין אדוני לא ידע איתי מה בבית וכל אשר אשת אדוניו בידי. איננו גדול בבית הזה ממני ולא חסך ממני מאומה, כי אם אותך באשר את אשתו, ואיך אעשה את הרעה הגדולה הזו חטאתי לו. כי אם תשימו לב, אנחנו לא נכנס לזה כרגע, תשימו לב, יש פה, בתוך האמירה יש המון נימוקים. יש פה נימוקים מוסריים, ויש פה נימוקים אמוניים. כל ביטוי בדברי יוסף הוא מהווה נימוק שפונה לשכל, להיגיון הבריא, הוא אמור לפנות להיגיון הבריא שלה, כן? א', הכרת טובה, הוא עשה אותי גדול, ועד כדי כך גדול שכולם נשמעים לי. איננו גדול, אין אדוני לא ידע איתי מה בבית וכל אשר יש לו נתן בידי, אמון. א', הוא נתן בי אמון. איננו גדול בבית הזה ממני, ולא חסך מני מאומה, כן, איננו גדול בית מני, זה הכרה טובה, תראה איך הוא גידל אותי, זה הכרה טובה. קודם כל נתן בי אמון, ב', הגביע אותי מעלה מעלה, הכרה טובה. ולא חסך מני מאומה, כי אם אותך, המשיל אותי על כל ביתו, כי אם אותך, כי את אשתו, נימוק מוסרי, את אשתו. אני לא רשאי לבחוש בקדירה, אני לא רשאי לרדת ל... כן? חיי חברי, כן? עד שלא. ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת? זה כבר נימוק אמוני. יש פה כמה וכמה נימוקים. אבל צריך לזכור. ראשית הפעולה של יוסף, או הימנעות שלו, זה מכוח מה? מכוח של מיעון. שאין בו לא הסברה, ולא הנמקה, ולא כלום. וזו הנקודה ששם שמואל יאיר את עינינו עליה. תסתכלו בפנים. וימאן ויומר אל אשת אדוניו. תיבת וימאן היא בשלשלת. כן? השלשלת היא עולה כלפי מעלה. כלומר, מה ראשית נימוקו? לאן הוא עולה? למעלה. המיעון הוא צורה של אחיזה במקום מאוד מאוד עליון. איפה הוא יגיד לנו את זה? אבל וימאן. מכוח מה בא המיעון? מכוח של איזושהי התקשרות למקום מאוד גבוה. תכף אנחנו נראה שאי אפשר למען אם אתה לא קשור למקום מאוד גבוה. וימען ויאמר. תיבת וימען היא בשלשלת שמשתלשלת לרקיע. ובפסיק. כן? שימו לב. שלשלת בפסיק. שתי טעמים שלכאורה, כן? צורה הגרפית שלהם היא שונה כמובן, תשימו לב. השלשלת היא עולה כלפי מעלה. ואילו הפסיק, מה תפקידו? ליצור מחיצה. מכוח השלשלת אתה יוצר מחיצה. כן? מה המשמעות של הדבר? וימהן היא וימהן, כן? תיבת וימהן היא בשלשלת ובפסיק. שני הטעמים האלו משלימים פה דבר שלם בגישתו של יוסף. כדי להפרידה מן התיבה ויומר. מן התיבות ויומר אל אשת אדוניו. למה צריך להפריד בין וימהן לבין ויומר? להראות שאלו שני פעולות שונות ותכלית. ורק אחרי שפעולת הוימאן יצאה אל הפועל, רק אז יש מקום לויומר. אלמלא וימאן לא היה מקום לאמירה כלל. וזה להראות שמיען, כן? למה ההפרדה הזו? להראות שאלו שתי פעולות שונות בתכלית. המיעון והאמירה, כן? יש להם שורשים אחרים לגמרי. מאיפה בא המיעון? וזה להראות ההפרדה הזו בין וימאן ויומר להראות שהמיעון, וזה להראות שמיען לא מצד הטענות. כלומר, הסיבה שהוא סגרב לאשת פוטיפר, זה לא מצד ההיגיון השכלי. כי אם הוא היה בא מצד ההיגיון השכלי, יש הרבה טעמים למה להיזקק לה. אגב, זה אותם טעמים שהיא ראתה, כן? אבל גם ליוסף יש טעמים משלו. ויש לו טעמים אולי אפילו יותר חזקים ממנה. בואו נזכר בטעמים של שלמה המלך כאשר הוא לקח לו 1,000 נשים. מה היו טעמיו של שלמה המלך? מה עיקר טעמו? חזל אמרו לנו, דימה שהוא משיח. זאת אומרת, אצלו ההתייחסות או הפסיקת ההלכה לקחת 1,000 נשים בא מצד הדימה, בא מצד ההיגיון, בא מצד הטענות, ולכן הוא איבד את יסוד המיעון. ולאן הוא היה צריך להשתלשל? כאשר הוא, כאשר הוא דן בסוגיה של 1,000 אנשים, הוא היה צריך שלשלת. כן? מהי השלשלת? לאן השלשלת היה צריכה להביא אותו? לא ירבה לו נשים. בלי שום טעמה דקרה. נכון שכתוב לא ירבה לו נשים, פן יסירו את לבבו, אבל צריך להבין, לא ירבה לו נשים זה המיעון. פן יסירו לבבו זה הנימוק, אבל קודם יש את המיעון. אין מקום ללא יסירו את לבבו בלי המיעון. קודם כל מיעון. קודם כל מיעון. אחרי אחרי זה יש מקום גם להסיר את לבבו. כמו שראינו שהוא התחתן עם ביתה. יש זמן שבו הנימוק השכלי, כן, הוא יכול לצאת לפועל. אבל יש מצב שהוא לא יכול לצאת לפועל. ואנחנו נבין את העניין הזה טוב יותר. לעת עתה, אנחנו נמצאים בשלב המיון, רבותיי. וזה להורות. שמיין לא מצד הטענות, אלא שמיין בפשיטות, בלי שום טעם. במקום שיש מכשול מוסרי, וכמו שראינו, מכשול מוסרי, מצד האמון שנתן בו אדוניו, מצד הכרת הטובה לאדוניו, מצד רוחב הממשלה שהוא נתן לו, מצד הבעיה האמונית שיש כאן וחטאתי לאלוקים. שיש את הבעיות האלו, אנחנו לא מנסים לתרץ אותם באמצעות שכל. אלא פה צריך לאחוז בשורש האמונה. הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. הוא ציווה ויעמוד. אנחנו נבין את זה בהמשך יותר. מעין בפשיטות, בלי שום טעם ובלי שום התחכמות. זאת חוקת התורה. חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, ואין לך רשות לערער אחריי. אבל נורא מתחשק לי לשאול כמה שאלות. נורא מתחשק לי להסיט את כל הסוגיה על הרמה השכלית. כן, כמו שעושים אצלנו היום. תראו איך דנים בשאלות יסוד היום. במקום שיהיה את המיעון, במקום שיהיה את הגזרה האמונתית, החזקה, הלא מתפשרת, לוקחים את השכל האנושי הדל, הרפה, הרופס, ומנסים להגיע להכרעות בשאלות עולם. זה דברים נוראים. אין את יסוד המיעון, אין את היכולת להכריע על פי צו אמוני, ואת הכל מוסרים לרשות השכל, לבית משפט זה, ולבית משפט אחר, ואנשים חכמים אומרים לנו כל מיני דברים, תראו את בית המדרש של כל ישראל וגלי צהל, כל היום בית המדרש התחתון הזה לא מפסיק לגרוס את השכלים האנושיים האלו, ואל איזה מסקנות מגיעים, מסקנות איומות שהן פועלות נגד עם ישראל הרבה פעמים. נכון, ואנחנו לא קובלים, ברוך השם, אנחנו שמחים, בהתחלת עד הגאולה, הכל טוב יפה, אבל היסוד של המיון, האמירה החד משמעית, שהיא שמה לאל ומבטלת את כל טענות הגויים. כמה שכל יש, כמה טענות יש להם. עד מתי נתחשב בטענות האלו? איפה המיון? איפה השלשלת? איפה ההשתלשלות וההגבהה של עצמנו למעלה לשמיים? לאחוז בדבר השם, אחוז בכיסא כבודי, והשב להם תשובה. הכל בא מפה. מהרציו ולא מהרצון. מה-IQ ולא מה-EQ. לא מהרגש העמוק, הרגש האמוני. איפה אמירות? איפה הדפיקה על השולחן? איפה בן גוריון? איפה בן גוריון? איפה הנציב? כן? לא הנציב, מי זה היה שם? הרב ברלין, נו? כן? מה זה מעניין אותנו מה הגויים אומרים? השאלה מה היהודים עושים? זה בא מיסוד המיעון. זה בא מיסוד האמונה. שאין שלשלת ופסיק. שאין חלוקה בין וימאן לבין ויומר. היומר תופס מקום מרכזי. והכל מתנהל ברמה השכלית, וברמה השכלית תמיד נפסיד. תמיד נפסיד. מדברים אצלנו על הסברה. הסברה, הסברה, הסברה. כן? כל הזמן רצים מארץ לארץ, מארץ לארץ, תדרוך שגרירים, וכולם נוסעים לפה ולשם ולשכנע. ככל שאנחנו נוסעים יותר לשכנע, פחות מאמינים לנו. לא יאומן כי סופר. כשאנחנו באים בשפה שכלית, אנחנו נראים מגוחכים. לא משכנעים איש. לא יעזור כלום. וגם את האמריקאים לא שכנענו, אגב. מי שחושב שכנענו את האמריקאים הוא טועה. יש להם את האינטרס שלהם, יש להם את גבול קצה הסיבולת של ההסכמה שלהם איתנו, ולא בגלל שהסברנו להם, כי זה אינטרס שלהם. ומה שקורה בסוף, שמיקרונזיה מצביעה בעדינו. זהו. גם אותם לא שכנענו. הם פשוט אוהבים אותנו. מיקרונזיה. כן, 9 האומות שהצביעו בעד ישראל. כן, בהכרזה החד צדדית. לא בגלל שכנענו אותם, שכחו מזה. יש להם פשוט ראייה פנימית. מה זה עם ישראל? אמריקאים זה אינטרסים, כן? אבל המיקרונזים האלו, זה משהו מיוחד המיקרונזים האלו. המדינה בגודל של הציפורן של הזרת שלי, הם בעד ישראל. ועוד כמה מדינות כאלו בעולם השלישי. מעניין. בואו נחזור ליסוד המיעון. וזה להורות שמיען. לא מצד הטענות, אלא שמיען בפשיטות בלי שום טעם. נתרן יתרון לאמונה ולא לאמירה. לא נכנס בטוען ונטען מצד השכל, אחרת היה מפסיד במשחק הזה. בלי שום טעם ובלי שום התחכמות, ויש לו מה לטעון מצד השכל הרבה מאוד, אבל זה לא הזמן להתחכמות. בשאלות יסוד אנחנו לא מתחכמים. בשאלות יסוד אנחנו קודם כל מקיימים. אנחנו ממענים להפך. רק אחרי זה אפשר לדבר. שהציע לפניה, וזה... הרי כתוב בהמשך, כמו שאמרנו, ויומר, נכון? וימען, ויומר אל אשת אדוניו. תחליט, אתה ממען או שאתה אומר? אז הנה, פה הוא בא באמת לענות על מה שרצית אולי להתחיל ולומר, שאין סתירה בין מיעון לאמירה. כן? שהציע לפניה טענות, מה נגיד? מה נגיד? למה הוא נכנס פה בטען ונטען? את מי מנסה לשכנע? את מי? את עצמו? לא, הוא כבר ממזמן, כבר לא בקטע, הוא כבר לגמרי אחוז בעולם האמונה. אז למה הוא אומר? מה, הוא מחכה להסכמה מצידה? שהיא תגיד לו נכון? לא, זה לא קשור לזה. אז למה הוא אומר את זה בכל אופן? שהציע לפניה טענות, לא היה צריך לזה, אלא להרגיע אותה. איך קוראים לזה בשון משלי? ענה לכסיל? כאיוולתו. ענה לכסיל כאיוולתו. מה שאני משיב פה עכשיו, כי אין גדול ממני בבית, וכל אשר אני עושה, ואותך חסך ממני, ואיך אעשה הרעה, כן, כל זה זה לפי רמתה. עכשיו, לא בטוח שהיא תקבל את זה, כמובן. כמובן שלא בטוח שהיא תקבל. למה גם היא מונעת על ידי כוח, כן, של מיעון. אבל גם היא מונעת על ידי כוח החלטי מאוד, נכון? כך אמרנו. ראתה ביצטור לגין שלה, ותישא עיניה, נכון? רוצה להידבק בזרו של אברהם אבינו. זה גם לא הכוח פשוט. גם היא נמצאת ביסוד המיעון. לשיטתה היא. ואנחנו רואים שבאמת האמירה לא הועילה. יש פה שתי סוגים של מיעון. יש פה מיעון דקדושה. יוסף, יש פה שתי מיעונים דקדושה. כן, הייתי אומר אפילו יותר מזה. שניהם אחוזים ביסוד פנימי, בהחלטה פנימית חזקה מאוד, אבל מי שיהיה יותר מוסרי ינצח. כמו שראינו את ההבדל בין אשת פוטיפר לבין תמר. שתיהם רוצות להידבק בזרע הקדוש. אבל מי שיותר מוסרי, מי שיותר מבורר במידותיו, הוא ינצח. אז הנה, בכל אופן יוסף משתדל, כדי להוריד אותה מהעץ הגבוה, לפחות לעת עתה, כן? הוא אומר את מה שאומר ופונה לשכלה. הדבר הזה כפי שאנחנו רואים למובן. אגב, עכשיו אפשר להבין גם, למה במהלך הטענות הוא מזכיר גם את הנימוק המוסרי אמוני. אמוני. למה הוא מזכיר את המובן האמוני? הוא רוצה לשחרר אותה מה? להט שלה. כן? את באה מכוח של מיעון, את באה מכוח של מניע פנימי. אני רוצה להגיד לך, שאותו דחף פנימי שאת מרגישה להידבק בזרעו של אברהם אבינו, ריבונו של עולם, אלוקי אברהם, הוא לא מרוצה מהסיפור הזה. הוא הולך לשורש הדחף שלה. התמונת מזה דחף קדוש. אבל תדעי לך, שגבוה מעל גבוה, ריבונו של עולם, לא מרוצה מהסיפור הזה. איך אעשה הרעה הזו וחטאתי לאלוקים? זה כבר לא לבעלך. אם לא הסכים לבעלך, אם לא הספיק לבעלך, אני עכשיו לוקח אותך גבוה גבוה לדבר האלוקים. את מוכנה להירגע? לא. היא לא מוכנה להירגע. כן? בכל אופן, מה שהציע לפניה הטענות, הוא לא זקוק לטענות האלו. הוא לא זקוק מזה לעצמו. הוא ממען. והוא שהציע לפניה הטענות, לא היה צריך לזה, אלא להרגיע אותה. הדרגיע לשון שקר. להרגיע אותה. וכל זה לימוד גדול לאיש. וזה לימוד גדול לכל איש ואיש. בהגיע שום מעשה אשר בלתי ראוי. מעשה לא ראוי, כמו המקרה הזה. המקרה הזה הוא אב טיפוס. הוא הבניין אב. למעשים שאינם ראויים ומגיע, כן? אתה בא לידי ניסיון בעניין הזה, בהגיע שום מעשה אשר בלתי ראוי, תחת ידו, מה זה תחת ידו? בהישג ידו, ויתרה מזאת, הוא רוצה לעשות אותו, יש לו טענות שכליות לעשות אותו, זה נקרא תחת ידו. מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה, מה זה לידך? הגיע זמנה לעשות, אתה מחויב בה מצד האדם, אתה מחויב בה מצד המקום, הגיע זמנה, זה מקומה, ומצד הזמן, הגיע זמנה. כלומר, אם זה בא תחת ידך, ואתה מרגיש זיקה למעשה הזה, מצד היצר ומצד טענות אחרות, לא משנה. אבל המעשה הוא לא ראוי. לא ראוי. לא ידחה הדבר בטענות שכליות, שימו לב. לא יתחיל להגיד, רגע, לא, לא, זה מעשה לא ראוי, רגע, רק שנייה. טוב, רגע, אני עכשיו, היא נכנסה לתוך ביתי, והיא מבקשת ממני עכשיו לשקול, האם אתה מוכן לבגוד איתי? תראי, אני רוצה רגע, בואי נדבר על זה. לא, בואי נדבר על זה. אחי סיפר לי, הרשה לי לספר את הסיפור הזה, ואני אספר לכם את הסיפור הזה. ותראו, אפילו בן אדם שהוא כביכול מוגדר לא דתי, מדי פעם מספר פה סיפור עליו, הוא מרשה לי לספר את הסיפורים, זה מביא תועלת, כך הוא אמר לי. אם זה מביא תועלת, התלמידים שלך תספר, אין לי שום בעיה. כן? זה לא רכוש שלי. הוא סיפר לי סיפור, פעם שאלתי אותו, מה סיפר? אני שאלתי אותו שאלה. בשעת רצון, ככה יצאנו ללכת כמה וכמה שעות, דיברנו בינינו באחד מביקורי המולדת שלו, הוא חי בארצות הברית, ויצאנו לשוחח קצת, זה היה בשעה מאוחרת בלילה, יצאנו לדבר כמה וכמה שעות, ואז בשעת רצון הרגשתי שם, הלבבות פתוחים, אמרתי לו, אחי, יש לי שאלה, אתה לא חייב לענות עליה. אתה לא חייב לענות עליה. רק אם אתה רוצה. תגיד לי, בגדת פעם אשתך? שאלה לא קלה, נכון? לא קלה. אתה לא חייב לענות לי. אני אענה לך בכיף. הוא אומר לי, אני אענה לך בכיף. תשמע, פעם אחת, ישבתי במשרד, הוא איש נדלן, ישבתי במשרד שלי, מנהטן, אני יושב, אנשים נכנסים, יוצאים, נכנסים, יוצאים, אבל זה היה כבר סמור לשעת הסגירה. פתאום נכנסת איזה אחת. זה לא המקום לתאר אותה פה. נכנסת איזה אחת, והיא אומרת לי ישר, אחרי זה סיפר לי שזה המנהג שמה, נשים נכנסות, רוצות לפתות איזה איש, הן משאירות כרטיס ביקור, ותבואות, זה קורה שם חופשי. היא אומרת לי, חד משמעי, כן, שמע, כך וכך, מצאת החן בעיני, שעה כזו וכזו, מקום כזה וכזה. אז הוא מסתכל, אומר לה, צי החוצה מיד! צי החוצה מיד! מה אתה צועק? צי החוצה מיד! סגר אחרי את הדלת. הוא סיפר לי את הסיפור הזה. זה המצב היחידי שעורר בי, כן? איזשהו, אומר, מתח. אבל ברגע שהבנתי, אומר לי, בשבריר שנייה, חלף לי בתוך הראש. כל מה שאשתי עשתה למעני, מהפעם שנפגשנו בקבוצת כנרת, בקיץ 74, 73, 74 זה היה. לאחר מכן, שירדתי לחול, והיא שכרה דירה עבור שתינו, סידרה אותי בעבודה, קיבלה אותי, הכניסה אותי, עשתה למעני כל כך הרבה דברים, הולידה לי שתי בנות נפלאות כאילו, מגדלת אותן בכזו השקעה. כל זה עבר לו בשבריר שנייה בתוך הראש, ברגע שזה עבר לו בתוך הראש, הוא אמר לה, צי החוצה מיד. אני אומר, זה מיון. זה מיון. לא. זה בדיוק. מה שרוצה להגיד הוא, תראה, אני לא מרשה להעמיד את אחי כמו יוסף. אף על פי שהניסיון הוא מאוד מאוד קשה. מאוד מאוד קשה. אבל גם הטענות הם עברו בשבריר שנייה, ולא בצורה מפורטת. אם הוא היה מפרט את הטענות, הוא לא עמד בניסיון. הבאתי לכם פה, תראו מה שכתוב. הבאתי לכם פה מקור לזה בדברי הרב אשלג, דברים נפלאים, שזכינו ללמוד אותם באחד מימי העיון בשבועות, לפני כמה שנים. ונזכרתי בזה, תוך כדי קריאת הדברים פה, נזכרתי, והוא כותב ככה, עושי דברו לשמוע בכל דברו. מי גילה רע זה לבנאי של נעשה ונשמע? זה נאמר נעשה ונשמע. שאדם עושה, ואחרי זה שומע. היינו, בזמן שהאדם נופל ממדרגתו, אז הוא ברשות הקליפות. ואי אפשר לו להגביע את עצמו, רק בבחינת עושי דברו. שאתה רוצה לחזור למקום של קיום מצווה, כן? מכיוון שכל אחד מאיתנו כבר נפל כמה וכמה פעמים בחייו, אנחנו נמצאים היום בין הקליפות ביחס, כן, להרבה איסורי תורה. ועכשיו הנה האיסור הזה, כן, יש לנו הזדמנות לקיים אותו. אם אתה תקיים אותו מצד טענות והסברים, אתה לא יכול, כי אתה בין הקליפות. מכיוון שכולנו במובן כזה או אחר נמצאים בידי היצר, כשאנחנו באים להימנע מהעבירה, אנחנו לא יכולים לבוא מצד טענה שכלית, כי מצד הטענות הוא גובר. אי אפשר לו להגביע עצמו רק בבחינת עושי דברו, בלי ויכוחים. אבל אם יבוא מצד הדעת אדם כזה, אם הוא יתחיל לדבר עם הגברת הזו בפתח הדלת, היפהפי הזו, תשמעי, בוא, שבי רגע, את יכולה, את ממהרת? שבי, אולי כוס מים? תראה, אני רוצה להגיד לה, תשמעי, אני אדם נשוי. אני אדם נשוי, יש לי אישה כבר 20 שנה. תחשבי על זה, אני צריך להכיר לה טובה. עזבת השטיות וכך כולם עושים מה ו... אתה יודע כמה טענות היא יכולה להביא לה? טענות שאגב הוא עצמו יודע. הוא עצמו יודע. אתה מתחיל לעבוד איתי עכשיו עם שכל, אתה יודע שמול כל טענה שכלית יש טענה הפוכה? איך כתוב? היא דייקינן כולהי, לא תנינן. אם אתה תבוא מצד השכל, אי אפשר להכריע ולפסוק הלכה אחת. על כל טענה אפשר להגיד טענה הפוכה. להחזיר יהודים בתשובה מכוח של שכל, כל מיני סמינרים של שכל, על כל טענה שכלית, אפשר להגיד טענה הפוכה. ובינינו, גם אותו תלמיד חכם בערכים, שהוא מביא טענה שכלית לחילוני, שיוצא מקילה מרוב התלהבות, גם התלמיד חכם הזה יודע שאפשר לטעון טענה הפוכה לטענה שלו. עם כל זה שהוא משכנע אותו, זה בבחינה של ענק סיל כיוולתו. כן? אוי, זה איך הוא מתלהב הפיזיקאי, יש סמינר לפיזיקאים, לאנשי מדע. כן? משכנעים אותם שם, מביאים לראיות על מתן תורה, על תורה מן השמיים. תאמינו לו שאותו רב צוחק בתוך תוכו ואומר, איזה כסיל, מזה הוא משתכנע. הוא לא יודע שאפשר לסתור את מה שאמרתי. לא, הוא לא יודע. אבל אותו תלמיד חכם, אתם חושבים שהוא חזר בתשובה בגלל מה שהוא אומר? ודאי שלא. מכוח האמונה. אבל אם אתה בא מצד הדעת והטענות השכליות, כשניצב בפניך מעשה איסור, אתה מתחיל לדחות אותו מכוח של הסברות, ללכת לאום ולהסביר, וללכת לכל מיני ארצות ולהסביר, אבל בדעת, הקליפות יותר חזקות. לא יומן. אתה יודע מה? לא היא תשיב לך. אתה תשיב על הטענות שלך. היצר הרע שבתוכך יגיד, מה אתה לוקח? אשתך, היא לא יודעת, היא לא פה, היא לא שם. איך אמר לי פעם מישהו? על חבר שלו. חבר שלו בגד באשתו, לא פעם ולא פעמיים. אז אמר לי, המורה למוזיקה שלי, אמר לי, תשמע, מה אתה אומר על טענה כזה של בעל, שהוא בגד באשתו? מה אתה אומר על טענה שלו, שאחרי... עם השנים היא נעשתה, היא שינתה את הצורה, נעשתה פתאום שמנה, ופתאום היא לא כזו כמו שהייתה פעם, וזה, מה הוא יעשה מסכן? הוא בחור צעיר, והיא כבר מזמן כבר, איך אומרים, יצאה משירות, כן? מה הוא יעשה? מה עכשיו 30-40 שנה, הוא כל מה ננשוך את השיניים? מה הוא יעשה? ואז הוא אומר לי, יותר מזה, אני אגיד לך, לא רק מה הוא יעשה, אפילו אשתו הבינה שהיא לא יכולה לתפוס אותו, במצב כזה, בשעה שהיא לא יכולה להביא אותו לידי סיפוק. אפילו אשתו הסכימה. תגיד לי, על פי התורה זה מותר? אתם מבינים לאן אפשר להגיע עם טענות צריך להיות? אמר לי בחור במילואים, בחור בן 26, נשוי, טרי. הוא סיכם עם אשתו, שהוא יכול להסתכל עם כל אנשים, על כל אנשים במשרד, הוא יכול אפילו לתת להם צ'פחה ואפילו ללחוץ יד, אפילו לצוות בלחי, כל עוד זה לא מגיע לידי מעשה. וזה ההסכמה שיש ביניהם לפני שהם התחתנו. מותר לה ומותר לו. תראו מה זה, אין אפשר להגיע. זה פשוט לא ימין, אסור. אנחנו רגילים למיון. יש הרבה מהדברים האלו שנמצאים אצלנו ברמת מיון. אנחנו לא נכנסים אפילו בטוען ונטען. זה דבר נפלא. אני חייב לומר, כן? לאושרנו, גם בעלי תשובה שחזרו בתשובה. הם הגיעו למדרגת מיון בכמה וכמה נושאים. יגידו לך, אולי תחלל שבת... מה דעתך להדליק את האור? יש פה מיעון מיידי. שם זה לא נכנס בטוען וניתן. אבל אגב, אני רוצה לומר לכם, אם אנחנו נהיה במצב רגיש, למשל שפתאום יקבע תנור בליל שבת של 5 מעלות מתחת לאפס, אנחנו כבר נתחיל להרגיש שעולות בנו שאלות. עולם הקליפות והטענות מתחיל להתעורר. קרה פה למישהו, אל תצביעו אפילו. כן? אבל קרה למישהו פעם שדבר שהוא חשב שאצלו הוא כבר ברמת המיון, פתאום הוא פתח, כן? את הנושא לדיון? זה משהו אחר. היתרים, זה איפה שיש היתרים? הנה חינם, זה מצב, נכון? זה נכון. מקומות שיש היתרים, התורה עצמה מגלה לנו שבמצבי דחק יש מקום, כן? אבל זה דווקא כאשר התורה מתירה לנו. לא כאשר אדם מתיר לעצמו. זה נקרא מתירני. מתירני. כן? לא שאני מתיר. שהתורה מתירה. זה נכון. התורה גם התירה אש שטיפת תואר. למרות שהיא זירה ואמרה שסכנות גדולות כרוכות בהתר הזה. כן? סופו שיהיה לו בן סורר ומורה. כן? אבל זה קורה לנו מפעם לפעם, שדברים שחשבנו שהם בגדר מיון, פתאום נפתחים לדיון. הדבר הזה הוא מורכב. אז הוא אומר כאן, אבל מי שבא להתמקח... כן? להתמקח מול האיסור בטענות שכליות, הקליפות יותר חזקות. לכן עד כמה שהוא יוסיף דעת, כמה שיותר הוא יביא טענות כביכול בשכל, ככה ממש באותו השיעור מכביד עליו הדבר שלא יוכל לנצח. אתה בא וטוען טענה, שר חוץ, שר הסברה, אתה טוען טענה, יבואו אלו שיושבים פה מאחורי הגדר ויגידו לך טענה משולשת. אתה טוען טענה ביטחונית, הם יטענו טענה ביטחונית. אתה טוען טענה כלכלית, הם יטענו טענה כלכלית. אתה טוען טענה מוסרית, הם יטענו טענה מוסרית. אתם הייתם 2000 שנה בגלות, אנחנו היינו פה. אבל אם אתה טוען טענה אמונית, נסתמו טענותיהם. השאלה אם יש לך אומץ להיות משיגנה. השאלה אם אתה מוכן להיראות משוגע, כמו שלמדנו ואמרנו שחודש כסלב זה מלשון כסל וטיפשות. האם אתה מוכן להיראות טיפש בעיני אחרים על מנת להיות נאמן לאמונתך? האם אתה מוכן להתפלש ברפש ובטית בשביל האמת שלך, כמו שאומר רבי נחמן, שאי אפשר לעבוד את השם יתברך באמת, אלא אם כן אדם נראה משוגע. ממש משוגע. עכשיו, אני לא מדבר על משוגע, כן, שאני יודע מה, עושה דברים שהם חילול השם. אבל כמה אתה מוכן להשפיל את עצמך בשביל להחזיק באמת? אתה מוכן לעשות כמו דוד, שויטב ריר? אתה מוכן שירד לך פה הריר כמו משוגע, תראה כמו... אתה מוכן? זה דוד המלך עשה. כן? דוד המלך עשה את זה. כדי להיפטר מהיציאה למלחמה. היה נראה משוגע בעיני אחיש, מלך גת. אתה מוכן בשביל כבודם של ישראל לראות משוגע? זו שאלה גדולה. זה תורת המיון. זה תורת המיון. כמה אתה מוכן לשלם בשביל למען, לעשות דבר שהוא הפוך לדעת תורה, או לרצון השם יתברך? שאלה עצומה. בוא נמשיך. טוב, אז הוא אומר כאן, כן. לדוגמה, בזמן שאדם ישן ורוצה לקום בחצות, אם בזמן שהוא מתעורר, תארו לעצמכם שהשעון מצלצל, הוא שוכב מתחת לשמיכה, ועכשיו עושה ויכוחים אם כדאי לו לעמוד או לא. הקליפה של העייפות, של השינה. עכשיו אתה מתחיל לפתוח דיון כזה? אתה יודע כמה סיבות יהיה לך לא לקום? אם כדאי לעמוד עכשיו מהמיטה, הוא מרבה טעמים על זה. למשל, הוא ילמד הרבה. אם הוא יקום, הוא ילמד הרבה. כן, כדאי לקום, כדאי. השעון צלצל. כדאי לי לקום, באמת כדאי לי לקום. עכשיו אני אלמד הרבה, משעה 3, עד התפילה. יהיה לו נחת רוח למעלה. הוא מעורר טענות בעד לקום. מתנפל עליו יצר רע. כי כמה טעמים שהוא מוסיף לקום, כך יותר קשה עליו לעמוד עכשיו. אלא הוא צריך לקום מיד בבחינת עשייה לבד. זאת אומרת, בלי שום טעמים. אלא מכיוון שהחליט החלטת טרם שהלך לישון, לכן הוא מוכרח לקום עכשיו. וכשהוא מתחזק בזה הכוח, אז קל לעמוד. כשהוא מתחזק בכוח האמונה, שכך החלטתי, לפני שהלכתי לישון, הוא מתחזק. זהו בחינת עושה דברו. ואז, אחר כך שקם, הוא זוכה לבחינת לשמוע בכל דברו. אז יש גם את היומר. זאת אומרת, מתוך המיון אפשר להגיע לנימוקים נפלאים, אבל לא נימוקים שהם תנאי לעשייה, אלא הם באים בעקבות העשייה. זה הדברים שרציתי להראות לכם פה, שהם מכוונים מאוד למה שאנחנו לומדים. כן? אם כן, מה שהציע לפני הטענות לא היה צריך לזה, אלא רק להרגיע, וזה לימוד לאדם. בהגיע שום מעשה אשר בלתי ראוי תחת ידו, לא ידחה הדבר בטענות צריך להיות. גם אם טענות נחמדות וטובות, אבל לא מכוח זה, לא מכוח הטענות הוא יימנע מן המעשה. כן? אלא בגלל שכתוב, רחמנה אמר. כן? למה? לא ידחה הדבר בטענות. למה? שהשכל איננו בעיר. הוא מאיר תמיד לנגד עיניו. והרי השוחד יעבר. ואין לך שוחד גדול מיצר רע, שהוא מחליק הדבר בעיניו, ועושה מעבירה מצווה. אם אתה מתחיל בשיטת הטענות, יצר הרע בעצמו יכול להתברג לך בתוך הטענות, ולהביא לך בסופו של דבר סיבה, למה הפעם ראוי לעבור עבירה. מחר נתחיל את הדיאטה. כן? ואין לך שוחד גדול מיצר הרע, שהוא מחליק הדבר בעיניו, ועושה מעבירה מצווה. כן? אתה מזמין את אותו כוח להתברג לך בתוך הטענות, כן? וכמו שאמרנו כמה פעמים שזה מה שרמזו בשעס, כן? במאבק שבין יעקב לשרו של עשיו, כן? ויאבק עם איש, יש מחלוקת בחזל במסכת חולין, יש אומרים כזבוב נראה לו, ויש אומרים כתלמיד חכם נראה לו. מה זה כתלמיד חכם נראה לו? לפי מה שאמרנו, מה זאת אומרת? שרו של עשיו ניסה להפיל את יעקב גם באמצעות טענות. זה נקרא כתלמיד חכם. יצר הרע הוא תלמיד חכם עצום. הוא יכול לבנות מגדלים שלימים של טענות. למה לעשות פעולה כזו או אחרת, שהיא מנוגעת לגמרי דעת תורה? יצר הרע יכול להביא אפילו לתלמידי חכמים מצבים של מחלוקת קשות, מחלוקות קשות מאוד. לשפוך דמם של אנשים, זה בית שני. זה שנאת חינם של בית שני. אנשים מאוד חכמים, למדו תורה. אבל יצר הרע היה בתוך תורתם. ויצר הרע הפך עבירות גדולות למצוות גדולות אצלם. עד שהגיע למצב של חורבן הבית. דברים איומים ונוראים מה שהיה בית שני. צריך מאוד להיזהר. כן? מכיוון שהשכל הוא לא בהיר ולא מאיר באור האמונה, כמו שראינו, רק אחרי שאדם קם בלי שום טענות, אז אפשר לסמוך על השכל. אבל שאדם לא עשה פעולה של התאבדות, כן? לקום, ואימא, הוא לא יכול לסמוך על שכלו. השכל לא בהיר עדיין. כן? אם לא קדמה לו אמונה, השכל לא בהיר. וזה מה שרמזו בשס, כן? תראו בפנים, כתלמיד חכם נדמה לו שניסה להפיל אותו גם בשיטה הזו, מאז הוא תמיד עשיו מנסה להפיל את עם ישראל, גם בשיטה הזו של, כן? גיוס השכל לכל מיני עבירות. והרבי יוסף, שימו לב, והרבי יוסף, זה אמרנו מקודם, כן? להשתהם היה מניע מאוד חזק לעשות הפעולה הזו. והרבי יוסף, היא ראתה באצטרולגין שלה, ומסתם גם יוסף ראה, תראו כמה טענות כן לעשות המעשה הזה. והיצר רע בוודאי הראה לו לעשות מעבירה מצווה. כן? יצר רע ודאי הראה לו לעשות מעבירה מצווה. תראו איזו הזדמנות, מה זה? כן, להביא ילד ממנה בעולם, פלאי פלאים, לקדש את טומאת מצרים, היא בת מלך, כן, היא אשת מלך, כן, היא אשת מלך, תחשבו על זה, מה זה, זה, זה שליטה נפלאה כזו שזרע ישראל שולט בזרע הזה, אפשר לקדש את כל תרבות מצרים מזה, כמו ששלמה רצה, הוא לקח בנות מלכים, והוא לקח, כן, בנות צרים, למה הוא לקח את האנשים החשובות? למה הוא לקח את האנשים החשובות? הוא רצה להשפיע על תרבות מצרים, כן? לכך הוא תמצית, הוא לקח את התמצית של חשיבות מצרים. אז יש פה הרבה טענות לטעון. הרבה טענות לטעון. כן? זה גם העניין שאמרו ליצני הדור. מאבי מלך נתעברה שרה. למה הם טענו שמאבי מלך נתעברה שרה? מה? הם רצו לקחת את קדושת ישראל לתוך התומה שלהם. אבי מלך, כן? הוא זה שבא על שרה חלילה. ואז ממילא הוא לוקח את קדושת ישראל, את הטבע של הקדושה, והוא מלביש אותו כמו אלבשה, כמו כלאיים. הוא מלביש אותו על טומאת פלישתים. ועל ידי זה אפשר לגייס את העוצמה של ישראל כדי לשרת את הטומאה. צריך להבין את הטענה הזו. וזה גם מה שאומר פרעה, כל הבת תחיון לכם. את הזכרים תהרגו, אבל את הבנות תיקחו. כדי להרכיב את טומאת מצרים, כן? זה העניין של חשברוש ואסתר. אבל מהזיווג הזה יצא כורש. יצאה מזה איזושהי ברכה לעם ישראל, בניין בית שני וכו'. אף לפי שלאחר מכורש יחמיץ. אבל כל עניין של ההרכבות האלו, יש להם השפעות עצומות. ויוסף היה יכול לחשוב את החשיבה הזו גם פה בעניין של אשת פוטיפר. במיוחד שהיא לא נשואה לפוטיפר. צריך להבין. הרי אין פה ליקוחים. בשר חמורים בשרם. אין ליקוחים ואין קידושים אצל גויים. זה רק קניין. זה כמו דין של ממונו של אדם. אשתו זה ממונו, אבל אין בזה דין ליקוחים בכלל. יש פה ככה בסיבות, למה כן לעשות הפעולה הזאת? מה? מה? לא. אין אשת איש. אין בזה אשת איש, מה פתאום? אין בזה ליקוחים. ודאי שלא, ודאי שלא. ודאי שלא. אין בזה ליקוחים. אין בזה ליקוחים. טוב, גם אין ליקוחים בישראלית, בפנויה ישראלית. אבל אצל גויים אין ליקוחים. לא שיהודי מקדש אותה, ולא שגוי מקדש גויה. אין בזה ליקוחים. כן? אז גם היא וגם יוסף, היה להם מניעים חזקים מאוד מצד טעמים עליונים מאוד לעשות הפעולה הזו. כן? ודאי. ויצר רע בוודאי יראה לו לעשות מעבירה מצווה. ואם המיעון, כן? עכשיו זה בא להסביר, למה יש פה את השלשלת במיעון, התעלות במקום גבוה, כמו שאמרנו, שלשלת, כן? להתעלות במקום גבוה, ולמה יש את הפסיק? ואם המיעון היה על ידי טענות צריך להיות, אם כל כוח המיעון לא היה בא מן האמונה, אלא מכוח של גיבוש האמת, על ידי טענות צריך להיות, היה מקום ליצר הרע, כמו שאמרנו, שהשכל לא בעיר ולא מהיר, היה מקום ליצר הרע למושכות ברשתו, כן? להיכנס בתוך השכל. אבל המיעון היה מצד עצם נפשו, אמונתו. כן? זה המלאך גבריאל. זה מהשפע של התמימות שהמלאך, מיכאל, סליחה, משפיע על נפשות ישראל. זה שפע התמימות, שפע אמונה, זה לא גבריאל. גבריאל זה מצד הטענות. מיכאל זה מצד תמימות האמונה הישראלית. והנה לימוד, כן. בלי שום טענות והתחכמות, וזה לימוד לדורות. זה לימוד לדורות. כמו שראינו, לימוד לכל אדם, זה גם לימוד לדורות, לעם ישראל בכלל. כן? היו צריכים פה הפוליטיקאים עכשיו לשבת פה בתוך המקום הזה. מי שיכול לשלוח להם את זה באיזה קובץ של אודיו, כן? יעשה ברכה גדולה לעולם, שישמעו קצת את הדברים האלה. צערנו הרב, לא מספיק רוצים לשמוע את זה. וזה לימוד לדורות. ויש לומר עוד שיוסף הביא המידה הזו בכל ישראל. כן? על ידי הפעולה שלו, שהייתה פעולה עמוקה מאוד, נפשית מאוד, הדבר הזה עובר בגנטיקה. עובר בגנטיקה. ויש לומר עוד שיוסף הביא זו המידה בכל ישראל. כן? בן גוריון, היא הריני מכריז בזאת על הקמת מדינה יהודי. איזה קול. שמעתם את האריה הזה? איך הוא דיבר? לא יומן כי סופר. מי שם לו את הכוח הזה? מאיפה הוא קיבל את הכוח הזה? מריבונו של עולם. כן? באותו רגע, בן גוריון היה מאמין שבמאמינים. איפה הרצל? תגידו לי, אתם, אני שואל אתכם. כמה אנשים פרשו מהרצל? אותו, כן? אותו סופר מוכשר בווינה, שהיה אחראי על הפליטונים שם, של העיתון הכי מפורסם שם. מאיפה היה לו את הכוח להפנות עורף לכל הגוורדיה הווינאית של השנים האלה? תגידו איפה. כל מי שקורא את הולדותיו, הוא היה צריך לשלם מחיר עצום. כמה אנשים התרחקו ממנו? שלא לדבר על זה שחייו היו בסכנה. ומי תמך בו? המזרח אירופאים, כן? היהודים הרוסים, הם החזיקו ממנו. או, זה מבין עניין. אבל בתוך וינה, כל חוגי ההשכלה שחקו עליו. הוא היה נכנס, הוא צוחקים עליו. הוא היה נכנס למקומות מסוימים. הנה, הנה, הנה בא לחלומות על הזה. מאיפה היה לו את הכוח למען? מאיפה? זה כוח גדול מאוד. כוח גדול. ויוסף הביא, זה בא מיוסף. זה בא מיוסף. ויש לומר עוד שיוסף הביא זו עמידה בכל ישראל. כי כל ישראל נקראו בני יוסף. וכמו שאב מוריש טבעו לבניו, מי שיוכל להסביר לי את העניין הזה, אגב, אני לא כך מבין אותו, מה זה כל ישראל נקראים בני יוסף? כל ישראל נקראים בני אברהם, יצחק ויעקב, אבל רגע שיש 12 שבטים, אני לא בהכרח בא מיוסף. לא, מי שיוכל להסביר לי את העניין הזה, אני יודע, לא? אתה יודע את הסיבה?
לא, אבל אפס, זה עוד קושיה שעשרת שבטים נעלמו, בני יוסף, כולנו בני יהודה.
כל שכן, בני יהודה ובנימין. כן, אז עוד שאלה. מי שידע את התשובה לשאלה הזו, אני ממש יודע לה, מה שיברך אותם, יכולים להיות אפילו שקל או שתי שקלים אפילו, כן? אני לא מבין את זה. מה זאת אומרת כל ישראל? כנראה שיש איזה מקור לזה, הוא לא מובא פה המקור, מאוד מעניין, כי בדרך כלל המסדר הביא מקורות לדברים. ואיפה שהוא לא מצא מקור, או שהדבר פשוט מאליו, קצת קשה להגיד את זה, אין מקור. אז מי שיוכל לעזור לי בדבר הזה, אני ממש יודע לו, כי אני נשארתי בספק, ולא ישן טוב בלילה מזה. כי בני כל ישראל נקראו בני יוסף. וכמו ש... טוב, הם נקראו בני יוסף, עכשיו בהמשך מובן, כמובן. אבל הקושיה עומדת. וכמו שאב מוריש טבעו לבניו, כן, הטביע יוסף דרכו בקודש... יש לי, אגב, עוד קושיה, כן, להוסיף על הקושיה שלך, הרי כאשר רבי יוחנן ישב בפתח המקווה, כן, בפתח המקווה, ונשות ישראל היו באות לטבול, שאלו אותו תלמידיו, איך אתה עושה? אתה לא מפחד? אמר לו, אנא מזרעי די יוסף. משמש, ואני לא מפחד. כי יוסף הוא מעל עין הרע, בגלל המיון. אז פה אנחנו רואים שדווקא מי שמזרעו של יוסף, מה זה אנא מזרעי די יוסף? לא כל ישראל, דווקא הוא מזרעו די יוסף. היה לו מערכת מגילת יוחסין, והוא ידע שהוא מזרעי יוסף. זה מוסיף על הקושייה. זה אני לא מבין. זה ודאי יש לו סיבה למה הוא אומר את זה, רבותיי. ודאי, אני לא בא להכחיש את מה שהוא אומר, חס ושלום. אבל אנחנו צריכים להבין את התשובה לזה. בכל אופן, וכמו שאב מוריש טבעו לבניו, כן הטביע יוסף דרכו בקודש לכל ישראל. טוב, כל טוב ויפה, אבל... והיא שעמדה, בזה נסיים. והיא שעמדה לישראל בימי יוונים, שהיו פילוסופים וגם מעשו בגושמיות. החשמונאים, מאיזה כוח הם באו? מכוח המיון. המתייבנים? מכוח הטענות. שמתם לב? שתרבות יוון הופיעה, היא פגשה שני סוגי טיפוסים בעם ישראל. את הממענים ואת... ואת הטוענים. וזה עניין של חנוכה. חנוכה זה חג המיון. זה חג המיון. אני מקווה שיהיה כוח לעם ישראל למען לכל הנביחות האלה של אומות העולם על 3,000 יחידות דיור. אני מאוד מקווה שיהיה את כוח המיון לביבי נתניהו. כן? והיא שעמדה לישראל, סליחה על הפוליטיקה, אני מצטער. כן? אני קצת חם על העניין הזה עכשיו.
כן?
אני מקווה, אבל זה הזדמנות, זה הזדמנות. שדווקא בימים האלו, כמו שאומרים, שאם יהודי דין עם גוי, מתי יעשה אותו? באדר. כן? שמזלם שישראל נצח.
אומר, אותו משקל, זה דווקא זמן טוב לבוא ולומר את הדבר הזה נוכח כל העולם. דווקא לפני חנוכה, שהתגלה כוח הגבורה של החשמונאים וקובע מדיניות, ואיש עמד על ישראל בימי יוונים, שהיו פילוסופים, כל הפילוסופיה היוונית דיבר מכוח הטיעון, השכל האנושי, שהיו פילוסופים וגם עשו בגשמיות, שימו לב, כן? הם עשו בגשמיות, לכאורה, או, מעשו בגשמיות. כן, לא יודע איפה הוא מביא את זה, אגב, כי אנחנו יודעים שהיה אצלם את העניין של, של לחם ושעשויים, אבל פה מדבר על הפילוסופים, הוא לא מדבר על עמך. כן? הפילוסופים עשו בגשמיות. זה דבר ידוע, אגב, סליחה. השאלה שלי לא שאלה, כי פה מדבר על הפילוסופים. לא על העמך. העמך זה לחם ושעשויים. אבל הפילוסופים עשו בגשמיות. אבל מכוח מה הם עשו בגשמיות? וזה אנחנו לא רוצים. אנחנו לא מועשים בגשמיות מכוח השכל. אנחנו מועשים בגשמיות בגלל שהשם אמר. אחרי זה יש גם הרבה טענות צריך להיות שהדבר מתאים גם מצד ההיגיון האנושי, אבל זה לא מתחיל. האיסור והפרישה לא מתחילה מצד זה. הם עשו ביותר, הם עשו בגשמיות. אבל היה זה על פי חקירה. אנחנו לא רוצים אמיתות של פי חקירה. ואין לזה קיום. הפה שאסר הוא הפה שיתיר. אז האדם הוא מאשר והאדם הוא זה ששולל. כי אחר כל חוכמתם וחקירתם נשארו מזוהמים. אז למה הפילוסופיה היוונית לא חדרה בתוך האומה הזאת? למה? כי השכל האנושי המציא את זה, באותה מידה השכל האנושי, השכל יכול לעשות היפוך, יצר, יכול לעשות היפוך ולסתור את מה שאתה עצמך בנית. תסתכל בספר הכוזרי שהוא מדבר על החולשה שבתפיסה הפילוסופית, הוא אומר את הדברים האלה בדיוק. כן? כי הידוע, כי אחר כל חוכמתם וחקירתם נשארו מזוהמים, כי הידוע מעניינם ומגזרותיהם שתיבעל לתפסר תחילה, שגזרו על כל בת ישראל, לפני שנכנסת לחופה וקידושין, שתיבעל לשר יווני, איך יעלה על דעתם דבר כזה עם כאלה צדיקים וכאלו פורשים מהגשמיות? אבל ישראל הם מצד עצם נפשם מועשים ברע. מעיסת הרע אצלנו זה מצד עצם הנשמה. שוב פעם אני מקלקל עם המיקרופון. מצד הנשמה, אבל ישראל היא מצד עצם נפשם מועשים ברע. על כן כוחם גדול. זה סוד הקיום של עם ישראל. שואלים, איך עם ישראל קיים עוד? מה, הוא לא שאל את עצמו אחרי הכבשנים? רגע, אם לא הלך לנו פה, כנראה שאין לנו קיום. סוגרים את הבסטה. איך הם ממשיכים בכלל העם הזה? מה קורה פה? מה זה אוף החול הזה? שקם אחרי אלפי שנים, אלפיים שנה, פתאום קם ומחדש את חייו במדינה. איך זה יכול להיות? הגויים מסתכלים אומרים, מה קורה כאן? זה התשובה. כוח המיון, תמימות הנפש, אמת פנימית, אמת נשמתית. הוא אמר ויהיה, נצח ישראל, כל הביטויים האלו, מקבלים את המשמעות ואת העומק שלהם מתוך הסוגיה שביררנו. על כן כוחנו גדול מכוח היוונים ברוחניות. וכמה אלומתי, אבל לא רק כמה, כי יש אלומה שקמה ואחרי זה נופלת. אבל פה זה כמה וגם ניצבה, מחיל אל חיל מכוח המיון. צור כאן. רגע, יש פה את אלון מחיפה, כן, שכותב לנו, המקור לזה שאנחנו בני יוסף, ששון ושמחה יסיגון, בני יעקב ויוסף סלע, איפה זה כתוב? בגלל שבני יעקב ויוסף, זאת אומרת שיוסף מתייחס ליעקב, יעקב ודאי עם ישראל, זאת אומרת שגם יוסף, איפה זה כתוב? ששון ושמחה יסיגון, בני יעקב ויוסף סלע? מעניין, אלון מחיפה, אנחנו נבדוק את הדברים, תודה. כן, חדשות.